סימן קוסמך סעיף י"א. השולחן ערוך בסעיף שלנו עוסק בנושא על ספק בנטילת ידיים. אדם שמסופק על הכשרות של הנטילת ידיים שלו, הוא מסתפק האם המים שבהם הוא עומד ליטול את הידיים, אם נעשתה בהם מלאכה או לא, הוא מסתפק על המים אם יש בהם כשיעור או לא, הוא מסתפק על כל כשרות אחרת של המים או של הכלי, או בכלל, אדם שמסתפק האם הוא נטל ידיו או לא, יש לו צד שהוא נטל ידיו, יש לו צד שהוא לא נטל את הידיים. בכל הדברים הללו נחלקו הדעות. יש מי שאומר שמכיוון שנטילת ידיים לסעודה היא רק מדרבונון בלבד ולא מדאורייתא, מאחר שכך, יש לנו כלל שהכלל אומר ספיקא דרבונון לכולה. כל ספק בנטילת ידיים אנחנו מכריעים לכולה. לעומת זאת, יש מי שחולק וסובר שמכיוון שנטילת ידיים זה דבר שקל לבצע אותו, זה לא דבר שכרוך בטרחה, אז לכן אף על פי שספיקא דרבונון לכולה, אבל מכיוון שקל להחמיר, תחמיר ותיטול ידיים שנית, זה לא דבר שקשה לקיים אותו. המשדבור מביא כאן בשם הבסי יוסף שאומר שמכיוון שנטילת ידיים זה דבר שאדם שמזלזל בנטילת ידיים זה גורם לו לעניות. אז לכן רצוי להחמיר בנטילת ידיים כדי שאדם לא יגרום לעצמו עניות. אפשר כאן לבאר את המחלוקת שנחלקו האם להחמיר בנטילת ידיים או לא, שיש כאן מחלוקת יסודית יותר בדין של ספיקא דרבונון לכולה. מה נאמר בדין של ספיקא דרבונון לכולה? האם נאמר שחזל לא תקנו את המצוות שהם מדרבונון במצב של ספק, או שלא זה הפשט, לא שחזל לא תקנו מצוות דרבונון במצב של ספק, חזל לא יטריחו את הבן אדם במצב של ספק. הנפקמינה תהיה מה הדין בדבר שקל לקיים אותו. אם נגיד שחזל לא תקנו בכלל את המצוות שלהם במקום שיש ספק, אז אין שום עניין להחמיר וליטול ידיים, כי הוא לא נוטל ידיים, הוא סתם רוחץ את הידיים, אין כאן שום מצווה. חזל לא תקנו את הדברים שלהם במצב של ספק. אבל אם נאמר שהדין של ספיקא דרבונן לכולה לא נאמר כאן שחזל לא תקנו את דבריהם בספק, אלא חזל אמרו, ספיקא דרבונן, אתה לא צריך לטרוח. אם הדבר לא כרוך בטרחה כמו נטילת ידיים, אז מה טוב ומה נעים שיטול ידיו שוב לצאת מדי ספק. המשדבור עומד כאן על נקודה מעניינת. המשדבור אומר, השולחן ערוך מזכיר כמה סוגי ספקות. ספק אחד שיש לו האם נעשתה במים מלאכה או שלא נעשתה במים מלאכה. ספק שני, האם יש במים שיעור או אין במים שיעור. יש שיעור לנטילת ידיים, שיעור של רביעית. המשדבור אומר שספק על המים, האם נעשתה בהם מלאכה או לא, הספק יכול להיות בין אם זה אחרי הנטילה. אדם נטל את ידיו, הוא מסתפק המים שהוא נטל בהם, האם נעשתה בהם מלאכה או לא, וזה יכול להיות גם ספק לפני הנטילה. אדם עומד ליטול את ידיו, יש לו לפניו ספל עם מים, הוא לא יודע אם במים האלה נעשתה מלאכה או לא. בכל גוונה, ספיקא דרבונן לכולה, ויש מי שמחמיר. לעומת זאת, הספק אם יש במים שיעור או לא, זה יכול להיות רק אחרי שהוא נטל. אדם שנטל ידיים והוא מסתפק האם במים שהוא כבר נטל יש שיעור או לא, ספיקא דרבונן לכולה. אדם שעומד ליטול את ידיו והוא לוקח את המים שבכלי והוא מסתפק האם יש בהם שיעור או לא, לא שייך כאן לומר ספיקא דרבונן לכולה, כי זה דבר שאפשר לבדוק אותו. תקרא למישהו מומחה שיש לו טביעת עין והוא יודע לשער, הוא יגיד לך, בכוס הזאת אין רביעית. אתה לא יודע את השיעור, אבל מישהו אחר כן יודע, זה לא נחשב לספק. בשפת הפוסקים זה מוגדר ספק דעת שוטים. זה לא ספק אמיתי. אם הוא כבר נטל והוא מסתפק משהו נטל אם היה רביעית או לא, זה אף אדם לא יכול להכריע לו. אבל אם עומד לפניו ספל עם מים, הוא רואה את הכמות של המים, הוא אין לו עומדן דעת כמה, יש, כמה מים יש בכלי. תשאל מישהו אחר והוא כן יסביר לך כמה מים יש. אז לכן זה לא נקרא ספק אם הוא עומד לפני הנטילה. עוד דבר שנלמד בעזרת השם, שמים לא נפסלים. אדם שנגע במים בידיו, המים לא נפסלים והם קשרים לנטילת ידיים. אלא אם כן הוא כבר נטל בהם מים, הוא כבר נטל בהם את הידיים שאז המים נפסלים. אבל בנגיעה אף על פי שהידיים שלו לא טהורות, המים לא נפסלים. אני אקרא בפנים את הסעיף. מים שיש לו ספק עליהם, האם נעשתה בהם מלאכה או לא. ספק. או שיש לו ספק על המים, אם יש בהם כשיעור, אם לא. וזה המשנה ברורה אומר, ספק אם יש שיעור יכול להיות רק אחרי הנטילה, לא לפני, כי לפני זה לא נחשב לספק אמיתי. או יש לו ספק האם המים טמאים או טהורים. המשנה ברורה מסביר שהכוונה אם המים פסולים או כשרים. אם, או שיש לו ספק אם הוא נטל ידיו או לא. טהור. למה ספק? דרבנן לכולי. ויש מי שאומר שאם כל זאת, אם יש לו מים אחרים, ייטול ידיו ויוציא עצמו מן הספק. זה קל ליטול ידיים. אז למה לא לצאת מדי ספק וליטול שוב? הלכה נוספת. מי שלא נטל ידיו ונגע במים, לא נפסלו אותם מים לנטילה. אדם שיש לו ידיים טמאות והוא נגע במים, המים לא נפסלו לנטילה. ולא עם מקרי מים טמאים, אבל אסור לרחוץ ידיו ממים שנטל בהם חבירו כבר. כיוון שמים שכבר נטלו מהם ידיים, המים נפסלו. המשתבור מביא כאן שהם נפסלו משום שנעשתה בהם מלאכה. וטעם נוסף הוא גם מביא שהמים נטמאו. סעיף י"ב עוסק בשלג, ברד, מלח, כפור. כל הדברים האלה צריך לרסק אותם כדי ליטול מהם ידיים. אבל אם רוצה לטבול בהם את ידיו, אפשר. אפשר לטבול את ידיו, אף על פי שהוא לא ריסק את השלג, את הברד. לגבי מלח, שגם מלח נמנה כאן ברשימה, שולחן אורך אומר שלג, ברד, כפור, גליד, מלח. אם ריסקם עד שנעשו מים, נוטלים מהם וטובלים בהם. אם יש בהם כשיעור. לגבי מלח, המשתבור המקשה, הרי למדנו בשיעור הקודם, למדנו לעיל בסעיף ת' מים מלוחים שאין הכלב יכול לשתות אותם פסולים. אז אם כן, המלח עצמו, איך שייך לומר שהוא יהיה קשר לנטילת ידיים? הרי הכלב לא יכול לשתות מים מלוחים. אז את המלח עצמו שהוא נמס או נתרסק, הכלב כן יכול לשתות. אז המשתבור אומר שבאמת מלח לא מדובר על נטילת ידיים. נטילת ידיים עם מים מלוחים פסולה. מדובר על טבילת ידיים במלח, לא נטילה. נטילה לא תהיה קשרה כי הכלב לא יכול לשתות, אז המים פסולים לנטילת ידיים.